Radio. אתם בסיפור צוות, פודקאסט עם חברי צוות מעוז.
טוב, אז שלום מלאק.
שלום הטס.
מלאק, מה הטייטל המלאת לך?
מנהלת את תחום האיתור והמיון.
אוקיי, ועכשיו כשאת פוגשת מישהו שאינו ממעוז, שואל אותך מה את עושה בחיים? איך את מסבירה את זה?
זה התחום אחראי על איתור וגם מיון המועמדים שרוצים להתקבל לתוכניות, כ-2,000 מועמדים בשנה, שמתוכם בוחרים 150. פוגשים אותם גם בשלבים ביוגרפיים וגם התנהגותיים, מרכזי הערכה, רעיונות, ועדות קבלה. פוגשים גם הרבה שותפים ובעלי עניין מאוד בכירים. וזה אנשים שבחלקם אף פעם לא היו ולא היו צריכים להיות במשהו כזה, ראשי רשויות ותפקידים מאוד בכירים במגזר העסקי והממשלתי.
איך נראה תהליך המיון מהצד של מועמד?
הוא יוצר קשר עם מעוז, ויש לו דמות אחת שהיא מלווה אותו לאורך כל התהליך. הוא מגיע לדינמיקה קבוצתית וליום הערכה, שזה מצב מלחיץ לכולם, ומשתפים בדילמות של אחד השני, ואז שומעים מתייחסים.
כבר ביום הערכה משתפים בדילמות?
כן, אנחנו מכינים אותם שלחשוב לבוא ליום עצמו, עם אתגר משמעותי משולחן העבודה שלהם. התהליך עצמו מייצר הרבה שותפות אמיתית של אנשים שונים. וכן מחמם את הלב לראות חלק מהתגובות של האנשים. לא מזמן העלתה פוסט מישהי שלא עברה תהליך, והיא שיתפה בחוויית שלה, ובתגובות כן רואים הרבה team no, או אנשים שלא התקבלו, ועדיין מתארים שחזרו על זה עוד פעם, ומעודדים אותה לגשת שוב, וגם אומרים שעד כמה המכתב היה מאוד מפורט ומכבד, וזה לא משהו שרואים שנותנים לו באופן גורף לכולם.
אז עכשיו אנחנו מדברות עלייך, על מלאק.
כן.
תספרי לנו את סיפור חייך בשתי דקות ככה.
וואו, אז ברעיון האישי למועמדים אנחנו מנסים למנע מהשאלה הפתוחה מאוד הזאת, כי היא באמת קשה.
איפה גדלת?
בכפר קרה, בוואדי ערה. יש לי עוד 5 אחים וחיות, אנחנו 6 במשפחה, ואני באמצע, השלישית. אבל אני אגיד שבתור ילדה, הייתי ילדה, נראה לי החלום של כל הורים, לא היה לי תקופת מרד באף תקופה בילדות שלי, וגם לא בבגרות שלי. הייתי ממש חננה ואהבתי את זה.
איך אומרים חננה בערבי?
חננה נראה לי זה מילה בערבית, לא?
משתמשים בה? זה כאילו מילה שמשומשת? אוקיי.
מעניין לבדוק מה המקור שלה, אבל אני חושבת שהרבה מילים שאתם ייחסתם לעצמכם...
לא, אבל כאילו נגיד, אם את תגידי חננה בכפר קרה, כל ימדו על מה זה. אוקיי.
ותחנה אחת מרכזית זה היה בכיתה ח' שכן החלטתי יחד עם חברה ללמוד בתיכון מחוץ ליישוב, והתקבלתי והלכתי על זה. המשפחה לא הבינה, כי הייתי צריכה לקום ב-5 בבוקר לבד ולהתארגן ולנסוע ולחזור מאוחר בערב. גם היום שאני עובדת הרבה שעות לפעמים, ואמא שלי, וואי, את עובדת מלא, ואני אומרת לה, סבבה, אבל טוב, אני טוב לי, היא לא מבינה, כאילו, איך זה, למה אני זה? וזה הייתה תחנה אחת משמעותית, זה היה בית ספר בחיפה, ששם פגשתי אנשים שערבים מכל הארץ, וכן פעם ראשונה שאני גם נחשפת לסיפור, איך שאני מגדירה אותו, ערבי, פלסטיני, הזהותי שלי, כי עד אז באמת לא דיברנו על זה, גם לא בבית וגם לא בבית ספר. אז שם היה לי סוג של תגלית מסוימת לעצמי, וזהו, אחרי זה בגיל 18 גם התחלתי ללמוד באוניברסיטה.
מה למדת?
בתואר ראשון פסיכולוגיה ותקשורת בתל אביב. המעבר הזה לגור מחוץ לבית פעם ראשונה, בעיר הגדולה. באתי עם הרבה ציפיות לתל אביב, לא. המזל שלי זה היה מעונות זוועה של 8 אנשים בתוך אותו מעון, אז זה היה חוויה מאוד מאתגרת, גם תרבותית. והאתגר היה זה גם להתרגל למקום הזה. אני זוכרת בשנה הראשונה בלימודים כמעט, ולא היה לי אומץ לשאול שאלה, ולא לדבר עם אנשים. והאתגר היה כן מבחינתי, זה כן איך אני גם מתאקלמת, ומצד שני שומרת על ה... על האני מאמין שלי, שהוא כל הזמן גם התחדד לי. המקום בין מסורת למודרנה, ומה חשוב לי, ומה אני רוצה, ומה הדברים שבאמת הסלילו אותי אליהם. וכן, היה לי עוד אתגר להמשיך להיות בתל אביב, ולא לחזור ליישוב אחרי שמסיימים את הלימודים, שזה הציפייה.
אז אחרי שהסיימו הלימודים, נשארת בתל אביב?
כן. זה גם כי התחלתי עבודה, וגם התחלתי תואר שני, ואז הייתה לגיטימציה.
ואת אומרת שהמשפחה בשלב הזה, כאילו הדבר המקובל היה לחזור לכפר, ואת לא חזר.
כן, לגמרי. והציפייה הזאת לא נעלמת לחלוטין. גם היום, אחרי הרבה שנים, מעל 14-15 שנים שאני לא שם, עדיין יש כל מיני רמיזות וציפייה, גם לחץ כזה חברתי של אישה רווקה, גרה בחוץ, לבד.
כל שאר האחים שלך בכפר?
כן, הם עשו את המסלול המאוד, גם מסורתי, אבל גם מקובל. כולם למדו, כולם בזמן הלימודים גרו מחוץ לבית. אבל כן, שימו לימודים, חזרו לכפר, התחתנו עם אנשים מהכפר. אז מהמקום הזה, כן, אני קצת יוצאת דופן, וגם קצת שיחקתי בגבולות, אבל הכל נעשה, זה אולי אם שאלת אותי על איך אני מתארת את עצמי בשתי דקות בסיפור חיי, הכל בסוף, שאני בסוף עושה בדרך שלי, אבל בלי הרבה מלחמות.
תואר שני במה?
בפסיכוביולוגיה, מדעי מוח, עשיתי שם שנתיים, והיה לי קשה לאורך כל השנתיים, כל הנושא של שיטות חודרניות עם בעלי חיים, וממש להכניס אלקטרודות, ואחרי זה למדתי גם תואר שני לימודי מגדר בבר אילן, שזה לעצמי הפוך לגמרי מהמסלול המקצועי קריירה שעשיתי, הייתה חוויה גם מאוד...
ועוד בבר אילן.
ועוד בבר אילן, מאוד שונה. תוך כדי הדברים שנחשפתי להם, אמרתי, למה אני עושה את זה לעצמי?
מה זאת אומרת, איזה דברים שנחשפת אליהם?
כי המודעות כואבת בחלק מהמקומות, זה לשמוע ולהכיר בכמה מקומות שבאמת מלחמות, או על מאבקים שנשים עשו בשביל אפילו הזכות לבחירה, וכל מיני מקומות שהיום נשמעים מאוד טריוויאליים, ובתוך זה להבין איפה אני בשרשרת הערך הזאת, כאילו כגם אישה וגם ערבייה וגם מתוך כפר.
ואיך הגעת מתואר שני במגדר בבר אילן למעוז?
ממעוז. התשובה הקצרה זה לאט בסיס. וארוכה יותר זה כן, נחשפתי למעוז חצי שנה לפני שהתחלתי לעבוד. אני עבדתי בארגון שנקרא קו משווה, שעוזר לאקדמאים ערבים להשתלב בשוק התעסוקה. הכרתי את לאט לא מהכובע של מעוז, אלא מהכובע של בסיס לערכה שם. ואני זוכרת שהיא ואפרת דרף ראיינו אותי למחקר שעשו איך לשלב מנהיגים ערבים לרשת של מעוז. נכנסתי לאתר ואמרתי להם, אין מצב שמישהו ערבי ירצה לבוא לתוכנית או לעבוד במעוז? וואי, משם זה היסטוריה מרגיש לי גם. וזהו, אני זוכרת שלאט אמרה לי, מתי את באה לעבוד בבסיס להערכה בכלל בהתחלה ולא במעוז? אבל כן, היא הציעה לי, ומשום הכל התגלגל. בדיוק הייתי במסע של חיפוש עבודה תוך כדי. אז תאמו לי רעיון עם יואב, ובאתי ישר למעוז אחרי רעיון אחר שהייתי בו.
אוקיי.
והיה מפגש מאוד, מאוד שונה.
למה?
בתפקידים הקודמים באתי מהתחום של גיוס, רעיונות, אז הייתי יודעת איך להציג את או לענות על השאלות המקצועיות ברעיון. וזה היה מאוד שונה. זה היה מקום של לקחת גם מקומות של זהותיים, ודיברנו על קווים אדומים, ועל אם נעשה מפגשים בהתנחלויות, וכל מיני מקומות שהוציאו אותי קצת מהמקומות שאני רגילה לחשוף ולדבר אותם. אני באה בתור מלאק, ופחות בתור מלאק הערבייה, שזה עדיין נמצא, אבל לא ידעתי עד כמה זה מתערבב וזה יותר חזק, וגם בתוך מעוז, לעבוד עם אנשים שסיפור החיים שלהם מאוד מאוד שונה, ולפעמים מתנגש בשבילי, להיות חברה שלהם, לאהוב אותם, על אף שבחיים לא דמיינתי שזה מפגש שיכול להתקיים, ושאני יכולה באמת לחיות עם זה בשלום. אז זה הרבה קונפליקטים מהמקום הזה, שהיום אני רואה ואני אומרת, וואי, זה הזדמנות, בחיים לא הייתי מדמיינת שזה יכול לקרות בשום מקום אחר. גם אם היו מפגשים והכרתי אנשים מעולמות שונים, אף פעם לא הייתי חברה שלהם. וזה מעוז.
יש מתישהו שבעבודה במעוז מצאת את עצמך מול קו אדום?
זה שאני יושבת ביום הערכה, למשל, עם מישהו מתנחל והוא מביא לקדמת הבמה מקום של קידום או ייהוד המקומות שנמצאים בהם או מקומות כאלה, ואני צריכה באמת לשים בצד את העקרונות הפוליטיים או את המקומות האלה, ובאמת לתת הערכה לפי הדבר המקצועי שאני רואה.
אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול כמה דברים עלייך, בלי קשר למעוז. במה את הכי דומה ומה את הכי שונה מההורים שלך?
ההורים שלי גם בהם בינם לבין עצמם שונים. אני יותר קרובה לאימא שלי, מבחינת האופי. אני מאוד דומה להם במקום הזה של המשפחתיות. אנחנו משפחה מאוד מלוכדת, חמה, קרובים אחד לשני. אצלנו האחיינים מבלים אצל ההורים שלי ממש 7 ימים בשבוע. ובסופי שבוע, גם אם הם אצלנו 6 שעות, וזה מאוד מעייף, ואני אומרת לאחות שלי, קחי אותם, אז אחרי ממש 5 דקות אני מתקשרת ואני מתגעגעת. אז מהמקומות האלה, זה החום הזה, זה משהו שמאוד מאוד דומה. השונה יש לא מעט. אחד מהדברים זה באמת, לפעמים לעשות את הדברים שלא לפי הציפיות. ההורים שלי מאוד לפי מה שמקובל ומה שנהוג, ולא לבלוט יותר מדי. ומהמקום הזה אני באמת, גם הבחירות שעשיתי בחיים שלי, וגם במקומות שלפעמים הכי כאילו חיצוניים לפעמים יכולים להיות הליווש הזה, אני יכולה להיות קצת שונה. באופי זה גם המקום הזה של, אני אוהבת יחד עם החום, את הזמן שלי עם עצמי והשקט, ולפעמים אני יכולה לדרוש זמן לשלי עם עצמי, והם לא מבינים את המקום הזה, של אוקיי, אנחנו ביחד. אז, והם מדברים בקול מאוד מאוד גבוה.
הנה עוד משהו שונה?
אני יחסית, הקול שלי לא נמוך, אבל עדיין כאילו יחסית אליהם, מה זה? אני נחשבת כאילו שם שקיטה.
תספרי על שינוי גדול, איזושהי החלטה קשה. שהיית צריכה לקבל, ושאחראית במידה רבה למי שאת היום, ולאיך שאת היום.
כשרציתי להשתלב בעבודה הראשונה בתחום מקצועי, לא הלך בקלות. פחות קיבלתי זימונים לרעיונות, ואני לא ויתרתי והתעקשתי שכן, מאוד קסם לי הנושא באמת אז של משאבי אנוש. זה היה בשנת 2007, לא היו בכלל ערבים בתחום. וכן, התראיינתי לחברת כוח אדם, וממש באותו יום שלחו אותי לשני רעיונות, והתקבלתי, זה היה ארגון גדול, והייתי כן העובדת הערבייה הראשונה שם. החודש הראשון היה קשה, מאוד קשה, שזה גם המקום של, עבדתי יחסית, הייתי צריכה באוטובוסים, להתנייד 1.5 שעות לכל כיוון, עם שכר מינימום באותה תקופה. היו לי הרבה סימנים של, למה לך, כאילו, להמשיך בזה. אז הייתי שם, ואני שמחה להגיד שבאמת 1.5 שנים, פתחתי דלתות לא מעט ערבים, שגם כאילו שהתקבלו לעבוד במקומות אחרים, וגם בתוך הארגון. הבינו את הערך העסקי בהתחלה של הדבר הזה. ובסוף זה כן השפיע על המשך המסלול שלי, של להסתכל ולהגיד, אוקיי, מה אני רוצה לעסוק ולעשות בעולם.
אז אני רוצה קצת לדעת איך עוברת עלייך התקופה הזאת. איזה דברים עושים לך טוב? מה מקל עלייך?
כן, הסגר השלישי אני חייבת להגיד הרבה יותר קשוח לי, מכל מה שעברנו בשנה האחרונה, והלבד זה גם מאוד קשוח, ואם אנחנו מתמקדים בצד החיובי, זה שאני יכולה לצאת ולעשות הליכות ליד הים. אני מישהי שלא עושה ספורט בכלל, אפילו לעלות במדרגות, אני חונה ב-2, בקומה 0, זה היה לי הספורט של היום, כשהייתי עושה את הנסיעות מכפר קרה, 1.5 שעות נסיעה לכל כיוון, היה לי את הזמן שקט של לפעמים לחשוב עם עצמי, ולהתבונן, לעשות רפלקציה, מחשבות, ועכשיו שיש לי נסיעה קצרה, אז אני לא מתפנה לזה כמו שצריך. אז ההליכה ליד הים זה ממש עושה לי משהו טוב בלב שאני יכולה להתחבר עם עצמי.
ותגידי, יש דברים עזויים שקרו לך בתקופה הזאת? כאילו, מה הסיטואציה הכי עזויה שמצאת את עצמך בה בתקופה הזאת?
חוץ מזה שהייתי צריכה להיכנס למטבח ולבשל, כי זה באמת...
באמת? את הפעם לא מבשלת?
כמעט ולא. אני אוהבת לאכול. בסופי שבוע אני מפצה על זה, ואני אוכלת המון, כי אמא שלי מבשלת הרבה, ובייחוד באמת בסוף שבוע. משהו הזיה, אני חושבת שזה כן כל הנסיעות בתקופת הסגר עם סופי שבוע ללכת להורים, זה היה לי הנשימה של הערך המשפחתי, וכן לקבל משם קצת יותר אוויר. הייתי מכינה נאומים שאם שוטר עכשיו עוצר אותי ואיך זה, ואחד מהסגרים, או בראשון או בשני, באמת סגרו את הכניסה של היישוב, הייתה כאילו זה שני נתיבים, ונתיב אחד הייתה ניידת משטרה וסגרה, ואני ראיתי את הניידת, ואז אני ממש עצרתי בצד, כאילו זה, ובא השוטר ושואל אותי, מה, למה את עוצרת? אני אומרת, יש ניידת, אני עוצרת, כאילו, שתשאל אותי מה, מה, והוא אומר לי, לא, את תסעי, אמרתי לו, אבל סגר, אני כאילו מנסה
לשכנע
אותו, והוא כאילו היה בהלם של זה, ועכשיו אני רואה ניידת עומדת, אני מבינה שאני לא צריכה לעמוד אם הוא לא קורא לי, אז
התברר שהיית ילדה טובה ונותרת ילדה טובה.
ברוב החלקים, כן.
אז מלאת שאלה אחרונה. אם את מסתכלת 10 שנים קדימה, איפה אנחנו מוצאים אותך? ואיך את מרגישה? ומה את עושה?
טוב, זו שאלה שבאמת גם שאני שואלת את המועמדים, אני בראש אני אומרת, יואו, אני בעצמי עכשיו הם שואלים אותי, אני לא יודעת. מה שמאוד ברור לי, שהמקום הזה שמשלב את הנפש, את המקום הזה של כאילו את ה... אני לצד המקצועי, אני לא יכולה להיות במקום חצוי לגמרי, שאני לא יכולה להצליח להביא את הזהותי בתוכו, ואז אני כן רואה את עצמי כמה שיותר במקומות שאני יכולה עדיין להשפיע על מה שקורה מסביבי, בעיקר מה שקורה בתוך החברה הערבית, בנושאים שמאוד כואבים לי, כל הנושא של גם מעמד האישה בתוך זה, והנושא של האלימות, והנושאים של אי שוויון זה נושאים שמאוד כואבים ומניעים אותי, ויחד עם זאת אני לא אהיה במקום שהוא עובד רק בתוך החברה עצמה. אני היום הרבה שנים במרכז, אבל אם אני מסתכלת 10 שנים קדימה, אני רואה את עצמי בצפון.
באמת? בכפר קרה?
לא בטוח, לא, 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 לא. אבל...
אמא, אל תקשיבי.
כן, לא, היא עדיין חושבת שאני... חוזרת לכפר קרה, אז אנחנו לא נגלה לה, אבל כן, משהו כזה דומה לכפר, אבל עדיין יש לידו ים, אז כן, בא לי לחזור לחוויה צפונית מסוימת, ואני כן רואה זוגיות, לא בהכרח ילדים, אבל זוגיות זה כן.
כן, לא בהכרח ילדים?
זה משהו שאני... עדיין לא חולמת אותו, אז, אבל אולי.
אוקיי, טוב, אז אנחנו שומרים עוד 10 שנים, אנחנו נבדוק איפה את עומדת בכל אחד מהחלומות.
כן.
תודה מלא.
תודה, הדס.